רחל איסקפה, קריינות, פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל הצופים והצופות שלנו ולכל המאזינים והמאזינות. כמו כל יום שני, אנחנו בשעה 12 ואתם על המקום הנכון, רדיו סול. אני עורכת דין אולי שוורץ, מגישה לכם עוד תוכנית של כי אני חייל. התוכנית ששמה לה למטרה להנגיש לכם מידע רלוונטי, עדכני ודרוש בכל מה שנוגע לצבא ולשירות הצבאי. וכמו שאתם יודעים, אנחנו בכל שבוע מביאים לכם נושא אחר ומרועיינים אחרים. לפעמים כאלה שמשרתים בצבא, לפעמים כאלה שפרשו וכבר פשטו את המדים, אבל עדיין חשוב לנו שיהיו אלה אנשים שמכירים את המערכת הצבאית, ויודעים לתת לכם, המאזינים והצופים שלנו, את כל המידע שנחוץ. והתוכנית שלנו היום תעסוק בנושא שתכלס אף אחד לא אוהב לדבר עליו, רופא שיניים. אבל רפואת שיניים בצהל זה נושא שמעניין הרבה מאוד חיילים ובני המשפחות שלהם. למה? קודם כל נראה לי כי טיפולי שיניים זה דבר יקר שבאזרחות עולה הרבה מאוד כסף. ומצד שני, כאב שיניים הוא כאב מטריד שלא נותן מנוחה, וחייבים לטפל בו, וחייבים לטפל בו מהר. ולכן זה נושא ככה שהוא נושא מאוד מאוד מדובר ושיש בו הרבה עניין. ועוד צריך להגיד שטיפולי שיניים הם טיפול רפואי די ייחודי, כי מותר לעשות אותו גם מחוץ לצבא, ותכף נדבר על זה. ואנחנו בחרנו להביא לאולפן את סגן אלוף דוקטור נועם פרוטר. צהריים טובים, נועם.
צהריים טובים, הולי.
אז קודם כל נציג אותך, אתה ראש מערך רפואת השיניים בצהל, ואנחנו הבאנו אותך לפה כדי שתעשה לנו ככה סדר בנושא הזה של רפואת שיניים. בוא נתחיל בשאלה הראשונה, מי זכאי לטיפולי שיניים בצהל?
שאלה מעולה להתחיל איתה. למעשה, כל חייל שמתגייס לצבא, אם הוא בשירות חובה או בשירות הקבע, זכאי לטיפולי שיניים.
אוקיי. יש הבדל לאיזה אוכלוסיית חיילים אני משתייכת, אם אני זכאית לסיוע תש, אם אני חייל לוחם, אם אני חייל אורפי, או שלא?
אז בוודאי, יש הבדל בזכאויות. הזכאויות קודם כל מתחילות כבר, ההבדל בזכאויות מתחיל כבר בשירות החובה. יש הבדל בין אם היותך לוחם, אתה זכאי לטיפולים רחבים יותר, אתה זכאי לשיקום, לכתרים, לשתלים, עד 6 כתרים לכל לוחם, לעומת חייל שמשרת ביחידה אורפית, שהוא לא זכאי לדברים האלה. עכשיו, ככל שאתה גם נשאר בקבע וצובר עוד ועוד שנות ותק, כך אתה גם צובר עוד ועוד זכאויות.
אוקיי. וחייל שהוא בעל יכולות מועטות, יש איזושהי התייחסות מיוחדת לנושא הזה, או שאם הוא לא לוחם אז לא?
אז אחד הפרויקטים המיוחדים שלנו, אנחנו מבינים למעשה שהצבא משמש איזושהי מקפצה לאותם חיילים שמגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, מבעיות כלכליות. אנחנו יודעים שבעיות כלכליות מלוות בדרך כלל עם בעיות שיניים, לזה גם מצטרפת חוסר היכולת לממן את טיפולי השיניים. לכן, מי שהבחנו למעשה בפער הזה, אנחנו הרחבנו את הסל בפרויקט משותף בין חיל הרפואה ואקה, הרחבנו את הסל עבור אותם חיילים שנזקקים לסיוע כלכלי, הם יכולים דרך משקית התש, קצינת התש ומרפאת השיניים ביחידה שלהם, להרחיב את הטיפולים שהם מקבלים, וגם להגיע לחמישה כתרים, שתלים, באמת טיפולים בעשרות אלפי שקלים שהם יכולים לקבל, כדי לעמוד על הרגליים ולצאת עם חיוך לאזרחות.
שזה למעשה אומר שחייל שהוא נזקק תש, יש לו זכאות כמו ללוחם פחות או יותר, או שאין הקבלה כזאת?
זה במקרה יצא כך, אבל אנחנו בדקנו מה הצרכים שלהם, וידענו בעצם לייצר סל שיענה בעצם עבור רוב החיילים יחסה את הצרכים שלהם, אז לכן זה יצא מאוד מאוד דומה, אבל בפועל באמת לוחם זכאי לשישה כתרים, חייל נזקק תש זכאי לחמישה כתרים, כל אחד אבל מסיבות אחרות.
אוקיי. עכשיו, הזכאות הזאת זה משהו חדש? זה משהו שלא היה בעבר? כי הזכרת כאן שזה איזשהו פרויקט משותף, זה משהו שהתחיל ממש עכשיו? או...
זה לא התחיל ממש עכשיו. שני הפרויקטים אגב, גם הזכאות ללוחמים לכתרים, וגם הזכאות לנזקקי תש לכתרים, זה משהו שהתחיל בשנים האחרונות, לאט לאט צובר תאוצה, לאט לאט מגיע למודעות של הלוחמים, מגיע למודעות של לחיילים הנזקקי תש, ובאמת אנחנו רואים שמשנה לשנה מספר החיילים בחובה שמקבלים את אותם טיפולים הולך ועולה.
הבנתי. אז נראה לי שכאן, אם דיברנו בהתחלה על זה שהמטרה שלנו זה להנגיש מידע, אז נראה לי שאחד הדברים הראשונים שאולי כדאי להדגיש, זה אם אתם לוחמים או אם אתם מטופלים על ידי משקית התש, דעו שיש לכם איזושהי מעטפת יותר מורחבת, ומה, צריך לפנות? זאת אומרת,
זה... אז בעוד שעבור לוחמים, הלוחמים מרגישים את רפואת השיניים. מה אני מתכוון? למעשה יש לנו איזשהו מסלול שמלווה, אנחנו קוראים לזה מסלול הכשירות הדנטלית ללוחם.
תכף נדבר רגע על לוחמים.
אז בעוד שלוחמים מאוד מאוד זמין ונגיש עבורם המידע הזה, דווקא אותם חיילים שמטופלי תש, לפעמים מגיעים ליחידות פתוחות, עושים יומיות, מגיעים, הולכים, שגרת היום שלהם פחות סדורה, המידע פחות זמין עבורם, ואם הם לא הגיעו למרפאת שיניים, הרבה מאוד פעמים הם בכלל לא ידעו על זה. אז לכן זו הזדמנות באמת, אם מישהו שומע, אם הוא יודע שהוא או חבר שלו, הם נזקקים לסיוע, ידע שהוא זכה גם ללא מעט טיפולי שיניים על חשבון הצבא.
אוקיי, אז למעשה החייל עצמו צריך לפנות, זאת אומרת זה לא משקי תטש תציע לו את זה בדחיפה, לפחות לפי מה שאני מבינה ממך.
חלק ממשקיות התש כבר מיומנות ובעלות ניסיון וערות לזכאות הזאת ויודעים להציע את זה בדחיפה. יותר מזה, גם חייל שמגיע למרפאת שיניים שהוא אינו לוחם, גם רופא השיניים, הוא מנסה בעצמו להגיד האם אתה נזקק לסיוע, האם ניתן לעזור לך, והוא כבר ייצר את הקשר מול משקית התש. הוא לא צריך את עזרתו של החייל, אבל החייל כן חייב ללכת למשקית התש, להראות שהוא זכאי באמת לסיוע הזה, ואז הוא יהיה זכאי גם לטיפולים.
אתה יודע, אתה כמובן לא משקי תש, אבל אתה יודע להגיד לי פחות או יותר מי זכאי, כי יש המון זכאויות תש, זאת אומרת יש מגוון מאוד מאוד גדול.
אנחנו ניסינו לפשט את זה. כל חייל שזקוק לסיוע כלכלי, אפילו סיוע כלכלי מינימלי, יהיה זכאי גם לסיוע בתחום רפואת השיניים.
וואו, זה ממש אוכלוסייה מאוד מאוד רחבה מבחינת אוכלוסיית החיילים.
זה היעד שלנו. באמת להגיע לאותם חיילים שזקוקים לסיוע כלכלי. יותר, הרבה יותר משתלם, אני אומר את זה כמובן בחיוך, לחייל לקבל כתר מהצבא מעוד תלוש ל-200 שקל לקנות בסופר מבחינה כלכלית.
ברור.
ולכן זו הזדמנות עבורו באמת לעשות את אותו יישור קו.
ברור. בואו נדבר רגע אחד על, דיברנו על הזכאות, עד מתי הזכאות הזאת קיימת? זאת אומרת, התחלתי טיפול, טיפול זה דבר מתמשך. עד מתי הזכאות שלי?
ברמת העיקרון, אם שחרורך מהצבא, תמה הזכאות שלך. אתה לא יכול להמשיך ולנצל את שירותי רפואת השיניים בצבא, בהיותך אזרח. Okay. במקרים מאוד מאוד חריגים, אם באמת התחלנו טיפול, ואנחנו נמצאים ממש לקראת שלבי סיום של הטיפול, אנחנו נותרים אישור חריג להמשיך את הטיפול, גם תקופה קצרה אחרי השחרור, אבל באמת זה אירועים חריגים שאנחנו מאוד מאוד משתדלים ומקווים לא להגיע אליהם. יותר מזה, אם אנחנו רואים שהטיפולים לא נוכל להשלים אותם בזמן, אנחנו לא נתחיל טיפולים.
אז זאת אומרת שאם יש טיפול שהוא משהו ארוך טווח, שעלול לקחת כמה חודשים, אז אם אני מגיעה כמה חודשים לפני השחרור, אפילו לא יתחילו טיפול.
זה חשוב מאוד להדגיש את זה. לא לדחקות לדקה ה-90. יש דברים בצבא שאפשר לעשות אותם באמת ברגע האחרון, רגע לפני שאתה אזרח. Okay. אבל טיפול שיניים הוא לא אחד מהם. טיפול שיניים אתה חייב להיערך, להתחיל בזמן, כדי שתוכל לסיים. זה בולט גם במקרים של לוחמים, שזכאים, אמרנו, לשישה כתרים. אם הם יזכו בחודש האחרון שהם רוצים את הכתרים שלהם, או פתאום הם פנויים לקבל את הכתרים שלהם, אנחנו לא נספיק לבצע. לפעמים מדובר בטיפולים של שתלים והמתנה של חודשים, הם לא יוכלו לממש את הזכאות שלהם. זה עוד יותר בולט דווקא עם אותם משתחררים מקבע אחרי תקופות ארוכות, שבגלל אופי השירות, העומס היומיומי, לא הגיעו לטפל בעצמם. הם מודים, לא הגעתי לטפל בעצמי, ואז הם מגיעים באמת בחודש, חודשיים, אפילו שלושה חודשים אחרונים של השירות, עם טיפולים רבים, שלצערי הרב אין לנו את היכולת להספיק ולממש אותם, כך שהם משתחררים מהצבא, בלי שהם ממשו בעיניי זכאות מאוד מאוד משמעותית ומאוד חשובה עבורם.
אז רגע, אז בוא תסביר לי מה זה זמן מספיק מראש. כי איך אני יודע מה זה זמן מספיק מראש? תן לי איזשהו פרק זמן שהוא סביר לפני השחרור. בוא נדבר רגע על חיילים. כמה זמן לפני השחרור אתה ממליץ לעשות איזשהו, לא יודעת, בדיקה, אישור קו, ולראות מה אני צריך כדי שאני אוכל לממש את הזכאות הזאת?
אז בואי באמת נדבר על הלוחם.
אוקיי.
הלוחם למעשה ער למצבו הדנטלי, מצב השיניים שלו, כבר מהשבוע הראשון ביותו בבסיס הטירונות.
איך?
99% היום מהלוחמים עוברים בדיקת שיניים יזומה,
אוקיי.
כבר בשבוע הראשון, בשבוע בו הם נקלטים בבסיס ההכשרה שלהם.
רגע, זה אומר שיש מרפאת שיניים בכל בסיס טירונות?
כל בסיס הכשרה של לוחמים, יש מרפאת שיניים, בוודאי.
אוקיי, לא. אתה אומר כאילו זה מאוד מאוד ברור, לי זה לא היה ברור, אז זה כבר
זה
משהו...
זה אחד מאבני היסוד של המערך שלנו.
אוקיי.
מתן רפואת השיניים ללוחמים בבסיסי ההכשרה, זה אחד מהסמלים של מערך רפואת השיניים בצבא.
אוקיי, אז בכל תחילת הכשרה, אתה אומר לי 99% מהחיילים עוברים איזושהי בדיקה ויודעים מה המצב.
הם לא עוברים איזושהי בדיקה, הם עוברים בדיקה מלאה. בדיקה
okay.
קלינית, בדיקה רנטגנית, הם יודעים מה המצב שלהם.
אוקיי.
Okay. יותר מזה, גם החיילים מסווגים על פי רמות התחלואה שלהם, עד כמה טיפולים כל אחד מהם צריך, ובהמשך ההכשרה שלהם, במהלך הטירונות והאימון המתקדם, מרפאת השיניים קוראת להם באופן יזום, אנחנו מכנים את זה הטיפול היזום,
okay.
קוראת לאותם חיילים אל מרפאת השיניים, על חשבון זמן ההכשרה, על חשבון זמן הקורסים, חלילה לא על חשבון חופשים או רגילה או משהו כזה, שלא תהיה טעות, לקבל אותם טיפולי שיניים, כדי שבתום ההכשרה הם לא יהיו רק לוחמים מעולים מבחינת שליטה בנשק וכושר גופני, אלא גם יהיו קשירים דנטלית. אנחנו יודעים, כמו שתיארת בפתיח שלך, שבאמת כאב שיניים הוא כאב משבית. לא יעזור לי אם אני אכשיר לוחם להיות אלוף העולם בנשק שלו, או בעל הכושר הגופני הטוב מכולם, אם בסוף ברגע האמת הוא סובל מכאבי שיניים, הוא למעשה לוחם מושבת. אז אחת מהמטרות שלנו, חוץ משמירה על הבריאות של הלוחם, זה גם להגיע למצב שהוא קשיר. קשיר ביום פקודה לבצע את המשימה שלו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות קודם כדי למנוע את אותן עזרות ראשונות, את אותם אירועים בוערים שפתאום מופיעים, אנחנו עושים במהלך תקופת ההכשרה שלו.
זה מאוד יפה, אבל אנחנו יודעים איך החיים האמיתיים עובדים. חייל בטירונות, עכשיו קוראים לו, הוא מפסיד איזשהו משהו, המפקדים בטח אומרים לו, מה, תלך עכשיו, איך זה קורה בשטח? הרי אנחנו מכירים את המעקים שרוצים שהחיילים כולם יעברו עכשיו את התוכן שהם מעבירים.
את כמובן מחזירה אותי בזיכרונות לתקופה שאני עשיתי טירונות קרבית. אני תמיד צוחק שחצי מהזמן של הטירונות בילינו בפריקאסט. חצי חייל אחד יורה וכולם ממתינים בפריקאסט שהוא יסיים לראות.
אוקיי.
אז יש זמנים מתים בטירונות. המעקים של היום הם מבינים את החשיבות של רפואת השיניים. הם בעצמם עברו את המסלול הזה. הם יודעים לתמרן, הם יודעים להוציא אותו בזמן שחייל אחד תובח, אז בינתיים זה זמן להיות במרפאת שיניים. הם יודעים להשלים תכנים. אני מבטיח לכם שלא היה מעולם טירון שלא סיים טירונות או לא הוסמך כלוחם, כי הוא בילה יותר מדי זמן במרפאת שיניים.
כן. יכול להיות שזה גם בא מהמקום האחר, שאנחנו בתור אנשים פחות אוהבים את הדבר הזה ומשאירים את זה. פחות רוצים ללכת, פחות רוצים...
אם חייל לא קיבל טיפולי שיניים בטירונות, זה בדרך כלל כי הוא לא רצה לקבל אותם. לא כי הוא לא היה זמין, ולא כי מרפאת השיניים לא רצתה לתת.
ולא כי אין מספיק מודעות של המפקדים, אתה אומר.
נכון. אנחנו באמת רואים קפיצת מדרגה בשיתוף פעולה מהחופלים, החופשים הפלוגתיים, מהמקים, מהסגל הפיקודי. יש לא מעט מפקדי בסיסי טירונים שממש עוסקים בזה. במעקב אחרי רמת התחלואה, רמת הצרכים הדנטליים של הלוחמים במהלך הטירונות, ורואים איך משבוע לשבוע באמת הצרכים הולכים ומצטמצמים מול כמות הטיפולים שהולכת ועולה. זה ממש עיסוק של חלק מהמגדים היום בצהל.
יפה. אז דיברנו על הטירונות, או ההכשרה הראשונית הזאת. מה קורה אחר כך? נניח שבטירונות לא הספקתי או לא סיימתי, ואני משובץ עכשיו ליחידה, לאימון המתקדם, או איך אני מקבל שם את המענה?
אז קודם כל, נכון להגיד שבתקופת הטירונות והאימון המתקדם, אנחנו מבצעים ריכוז מאמץ, מנסים להספיק הכי הרבה שאפשר. ואנחנו מגיעים אגב להישגים מאוד יפים, בסביבות ה-85% מהטיפולים, אנחנו באמת מצליחים לממש באותה תקופה. הבעיה היא שיש עוד 15% שלא הספקנו, וגם מה לעשות, אנחנו יודעים שאנשים שנוטים לתחלואה דנטלית, התחלואה הדנטלית היא תחזור, אם זה בעקבות הרגלים, אם בעקבות חוסר של תחזוקה, לכן באמת השאלה היא מה אנחנו עושים ברגע שהוא עזב את אותה הכשרה. אז קודם כל, בחלק גדול מבסיסי החטיבות המרחביות, החתמרים, יש מרפאות שיניים, מרפאות שיניים קטנות, עם רופא שיניים שנמצא שם למעשה כל השבוע, יום ולילה, ונותן שירותי טיפולי שיניים עבור אותם לוחמים באותה חטיבה מרחבית. אנחנו יודעים שזה לא מספיק טוב. אני בעברי הייתי קצין רפואת שיניים של פיקוד מרכז. אני זוכר את עצמי, רואה את החיילים נמצאים באחד המוצבים בפיקוד מרכז, יכולים לראות בעיניים שלהם את מרפאת השיניים שנמצאת בחתמר, אבל אני יודע שמשך כל השהות שלהם באותה חטיבה, הם לא יגיעו אף פעם למרפאת שיניים.
למה?
כי לא יהיה רכב זמין, כמובן שאין תחבורה ציבורית, ולכן הבנו שאנחנו צריכים להביא את מרפאת השיניים אל החיילים.
אוקיי, איך עושים את זה?
אז כבר כמה שנים פועלות בצהל 4 מסעיות מופלאות, מסעיות שמכילות בתוכן מרפאת שיניים מלאה. מדובר במרפאת שיניים עם כל הציוד.
ניידת?
מרפאת שיניים ניידת. על גבי המסעית, מסעית שיש לה גנרטור משלה ומיכל מים משלה, היא יכולה להגיע אל החייל איפה שהוא לא יהיה. אם זה יהיה בשטח, אם זה יהיה במוצב, הוא יתגיע אליו, יתכנה לידו, והחיילים יוכלו לקבל את אותו שירות רפואת שיניים, שלצערי מאוד מאוד מתקשים לפעמים להגיע אליו.
יפה. אז אנחנו נעשה את נחת הראשונה, ונשמע שיר של שלמה ארצי, תתארו לכם, ואז נמשיך את השיחה.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים. אם ייפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכן מותי נופל לתוך זרועות הרב. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. עם עולם יפה יהיו בתוך החושך עולם פשוט תתארו לכם קצת אושר.
תתארו לכם קצת אושר. אז בואו נדבר על האושר של רפואת השיניים. אנחנו ממשיכים עם סגן אלוף, דוקטור נועם פרוטר, שהוא ראש מערך רפואת השיניים בצה"ל. נועם, דיברנו על לוחמים, על המענה שניתן ללוחמים, על זה שיש ניידות. אני רוצה לשאול אותך, הדחיפה הזאת של מערך טיפולי השיניים לטובת הלוחמים, זה כדי להעצים את הלוחם, זה כדי להראות שלוחמים יותר חשובים, או שזה בא ממקום אחר?
כל מה שאת אומרת נכון, אבל הסיבה בעצם לדחיפה זה שאנחנו יודעים שמצבם או התחלואה הדנטלית בקרב לוחמים היא רבה יותר, היא קשה יותר מאשר אותם משרתים בעורף.
למה?
עכשיו, קודם כל אפשר להבין את זה. מי שהיה לוחם בטח זוכר את הימים שארוחת הבוקר צהריים ערב שלו הייתה מבוססת על במבה וקולה.
אוקיי. אז אחד זה תזונה.
והדבר השני זה הקפדה על היגיינה אוראלית. זה המפתח למעשה על שמירת בריאות השיניים, זה הקפדה על היגיינה אוראלית.
כמה נדוש.
נכון, אני תמיד צוחק שבמסדר בוקר המפקד מסתכל שכולם צחצחו את הנעליים, אבל אף המפקד לא שואל אם כולם צחצחו את השיניים.
אז יש עכשיו פרסומת כזאת דרך אגב.
נכון, סוף סוף. ואחרי שנים שאנחנו צוחקים על זה.
בעצם זה אתה. אתה אחראי על זה, מעולה.
שנים אנחנו צוחקים על זה, שהוא יעבור אחד אחד ויראה שהנעליים מצוחצחות, אבל אף אחד הוא לא ישאל את השיניים, אתה צחצחת?
אוקיי.
אז הם מצחצחים פחות שיניים, והם ניזונים מדיאטה שהיא פחות מתאימה, דיאטה קריוגנית שגורמת לעששת. גם מרפאות השיניים פחות זמינות עבורם. אתה משלב את כל שלושת האלמנטים האלה, אתה מבין למה התחלואה הדנטלית בקרב לוחמים היא רבה יותר.
יש חשיבות לשינה, לסטרס, בהיבטים של טיפולי שיניים או של רפואה שיניים או שלא?
אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אלמנטים שמשפיעים על חומציות הרוק, היכולת של הגוף באמת לאזן את החומציות מהמזון. אבל שוב אני אומר, בראש ובראשונה, השמירה על ההיגיינה האוראלית. אני מעטים הלוחמים שראיתי אותם משתמשים בחוט דנטלי, עומדים במקלחות ומצחצחים.
גם אין זמן, בוא.
נכון, הם בלחץ זמן, וזה או לדבר עם החברה או לצחצח שיניים. אני מבין במה הם בוחרים. לצערי אני מבין במה הם בוחרים. לכן אנחנו מנסים באמת להנגיש עבורם את רפואת השיניים, להעלות להם את זה למודעות שלהם. בין היתר אנחנו מביאים את אותן מסעיות, אותן רפושיות אנחנו קוראים להם. אנחנו בין היתר מביאים את זה כדי לייצר איזשהו שיח, להעלות את זה למודעות. חבר'ה, שימו לב שנייה מה קורה עם השיניים שלכם. אלה נזקים שכדאי לכם למנוע אותם עכשיו, כי לטפל אחר כך יהיה כבר הרבה יותר קשה.
יש הענות כשמגיעה הרפושית הזאת או שכולם בורחים לשקם?
יש הענות לא פחות מגזלן שמגיע.
באמת?
כן, זה מדהים. זה משהו שהוא באמת גם מייצר באז. קודם כל, הרפושית היא לא נוחתת יום אחד כמו הגזלן ומציע הגלידות.
אוקיי.
אנחנו עושים הכנה מראש. אנחנו, לכל גדוד לוחם היום בצבא, יש רופא שיניים, רופא שיניים מאמץ, שהוא בעצם אחראי על המעקב של התחלואה הדנטלית באותו גדוד. הוא יודע למפות בדיוק איפה יש לוחמים שזקוקים ליותר טיפולי שיניים, איפה הגדוד יימצא, והוא למעשה מייצר את הזיווג הזה בין הגדוד לבין אותה מסעית שמגיעה.
זאת אומרת שהמסעית מגיעה וזה לא מי שפנוי יכול להיכנס. זה, אתה כבר יודע במי אתה אמור לטפל או שהרופא שם יודע במי הוא אמור לטפל?
הרופא מגיע עם רשימה של חיילים שהוא זיהה אותם ברמת תחלואה גבוהה או שאין להם בדיקה עדכנית. בנוסף לזה כמובן, יש להם מרפאת שיניים בחצר של של האוהל, של החדר, מי שצריך ייכנס, יעבור בדיקה, יוכל להמשיך אחר כך טיפולים במקומות אחרים, אבל זה כבר כאן וזה זמין וזה הופך לאיזשהו שיח בגדוד וזה מעורר מודעות, יש לזה הרבה מאוד חשיבות.
אוקיי. בוא נדבר על מה קורה בחירום. הרי כשהכל טוב אז הכל טוב, ואם היא מגיעה אז מטפלים. עכשיו אני ביום שישי בערב, כאב שיניים.
למי פונים? מה עושים?
אז זה באמת אחת הפריבילגיות הגדולות ביותר שיש היום לחיילים בצבא. אזרח נאלץ לחפש מרפאת שיניים באמצע הלילה, מתחיל לרוץ על הספר טלפוני עם דפי זהב באינטרנט לחפש מי פתוח. לעומת זאת, חייל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, יש לו 3 מוקדים בפילון, בתל השומר ובעיר הבאדים של מרפאות שיניים שפתוחות עבורו. בנוסף לזה, במהלך ימות השבוע...
איך יוצרים איתם קשר?
קודם כל, כדי לקבל עזרה ראשונה, לא צריך ליצור קשר.
פשוט
תגיע.
מגיעים?
תגיע.
לא משנה באיזו שעה?
תגיע בוקר, צהריים, ערב, 3 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, רופא השיניים והסייעת מחכים שם.
אוקיי.
וחיילים יודעים את זה, ומנצלים את זה. כמובן שזה לא מיועד...
כן, חיילים יודעים את זה?
יודעים את זה. כמובן שזה לא מיועד להיות תחליף תור. זה לא הצלחתי לקבוע תור לבדיקה, אני אגיע ב3 לפנות בוקר. אבל אתה סובל מכאבים, חלילה שברת שן, תגיע, יטפלו בך. אתה לא צריך לתאם מראש, פשוט תגיע.
אוקיי, אז זה חשוב. זאת אומרת, גם, זה לא אפילו מוקד מכל הלב שצריך להתקשר אליו.
לא צריך להתקשר, פשוט להגיע.
הבנתי. טוב, אז מידע חשוב. דיברנו על זכאויות. בוא נדבר על למה לא זכאים. הרי זה לא שזכאים לכל טיפול באשר הוא.
אז לא פעם אני מקבל את השאלה, דוקטור, אתה עושה הלבנה?
אוקיי.
אז אני כבר אשבור פה את ה... לא, אנחנו לא עושים הלבנה. אנחנו כן עושים ניקוי שיניים, כי זה חלק משמירה על בריאות הפה, אבל הלבנה לא עושים. אישור שיניים זה משהו שזכאים לו... אישור שיניים לצרכים אסתטיים, זה משהו שזכאים לו אך ורק אנשים בעלי ותק מעל 7 שנים בקבע.
אוקיי.
דיברנו על חיילי החובה, חייל חובה שאינו לוחם או לא מטופל תש, לא יוכל לעשות כתרים בצבא.
בכלל.
בכלל. הוא צריך לעשות אותם באזרחות.
סתימות, כן.
סתימות לבנות, אחרי הרבה מאוד שנים, צהל עושה סתימות לבנות.
הבנתי.
זה אחד מהמיתוסים, הסתימות השחורות, האפורות, הכסופה, לא יודע איך קוראים להם.
אוקיי.
הצהל עושה היום סתימות לבנות בסטנדרט גבוה מאוד.
אוקיי.
אז למעשה, החל מניקויים, טיפולי שיניים, ניתוחי חניכיים, כל הדבר, טיפולי שורש, טיפולי שורש על ידי מומחים, הכל זכאי חייל חובה, רגיל.
אוקיי. בוא נדבר על זמני ההמתנה לתורים.
אז זה מאוד תלוי לאיזה שירות. יש שירותים שאני יודע להציע רופאים רבים שיודעים לעשות אותם.
בוא נדבר על סתימות, זה נראה לי הכי רגיל.
סתימה במרפאת שיניים יחידתית, זמן ההמתנה הוא לא עולה על שבוע היום.
כן, זה ממש...
המרפאות הן נגישות, הן זמינות. זה אחת המטרות שלנו, לשמור לרפואת השיניים נגישה וזמינה. אם זמן ההמתנה הולך ומתארך, אני לא עומד באחד היעדים שלי.
הבנתי.
עכשיו, טיפולי שיניים מורכבים יותר, כמו טיפול שורש על ידי מומחה לטיפול שורש. זה יכול באמת להגיע גם ל5 שבועות המתנה.
אוקיי.
אם אנחנו מפנים למערכת אזרחית, וקורה שאנחנו באמת נעזרים במערכות אזרחיות בבתי החולים, כמו עקירות כירורגיות שנעשות בבתי חולים, אז כבר כאן משך ההמתנה הוא פחות תלוי בנו, הוא יותר תלוי בבית החולים. מה שאנחנו מצידנו מנסים לעשות, זה לייצר עוד ועוד חוזים עם בתי חולים אזרחיים, כדי ששוב יהיה מגוון לאותו חייל, הוא יכול לעשות שופינג, להתקשר לרמב״ם, לראות כמה זמן ההמתנה שם, כמה זמן ההמתנה בתל השומר, להשוות, ואיפה שנוח לו, לשם אנחנו ניתן לו את ההפניה.
הבנתי. זאת אומרת שמבחינת זמני המתנה, אין פה איזה תקופות מאוד מאוד ארוכות, אני מקשרת את זה גם למה שאמרנו קודם, על עד מתי הזכאות. זאת אומרת, אם התור לסתימה יכול להיות בעוד שבוע, אז זה לא שאני צריך להתחיל חצי שנה, לפני השחרור להיערך בשביל שתי סתימות, אני יכול תוך חודש לסיים את הדבר הזה.
נכון
או שלא?
זמן ההמתנה, אני לא זוכר אירוע בכל הקבילות והתלונות מגיעות אליי.
אוקיי.
אני לא זוכר אירוע שמישהו לא קיבל טיפול בגלל זמן המתנה ארוך. לעומת זאת, יש טיפולים שכן לוקחים זמן. להשתיל שתל ולהמתין שהוא ייקלט, זה תהליך של חצי שנה קצת יותר.
אוקיי.
אי אפשר להגיע חודשיים לפני השחרור ולצפות שנוכל לעשות את זה.
אוקיי. בוא נדבר רגע על הרופאים. דיברת מקודם על מומחה לכתרים או לדברים אחרים. אז אחד המיתוסים הכי זה שרפואת שיניים בצבא, זה משהו שעדיף לא להתקרב אליו, כי הרופאים הם לא מספיק מיומנים, כי כדאי רק ללכת לרופא שמגיע והוא במילואים, כי הוא יותר מיומן. בוא נדבר קצת על מי הם הרופאים.
מעולה. מה שנקרא הפיל שבחדר.
אוקיי.
אז קודם כל, מערך רפואת השיניים, הרופאים שלי מעניקים בין 450 אלף לחצי מיליון טיפולים כל שנה. עכשיו, אל מול כמעט חצי מיליון טיפולים אנחנו מבצעים בשנה, אני בטח יפתיע אותך, אבל בערך סך התלונות שמגיע עומד על 20.
20 תלונות?
20 תלונות. 20 תלונות על, על, על חייל שסבור שהטיפול בו לקוי, שהרופא לא התייחס אליו יפה, דברים אקזוטיים, אני לא יודע, הרופא נתן לי להמתין יותר מדי זמן, אני אומר, אל מול כמעט 500,000 טיפולים בשנה, 20 תלונות,
okay.
זה באמת תעודת כבוד עבור המערך שלי, ומעיד משהו על איכות הטיפולים ואיכות האנשים.
אבל כמה מתוך הרופאים הם רופאים בקבע, וכמה רופאי מילואים?
אז יש לנו בסך הכל 145 רופאים כלליים.
אוקיי.
אל אותם 145 רופאים כלליים, יש לנו 30 רופאים מומחים.
מה זה רופא כללי?
רופא כללי זה אותו רופא שעושה את הסתימות, את טיפולי השורש.
אוקיי.
למעשה זה שפוגש אותך בפעם הראשונה. אותו רופא שבאזרחות כנראה זה הרופא שאתה ניגש אליו.
אוקיי.
בנוסף אליו יש 30 רופאים שמעבר לאותם לימודי רפואת השיניים, הלכו והקדישו בין 3-5 שנים כדי להתמחות בתחום מסוים.
למשל?
אני לדוגמה מומחה באישור שיניים.
אוקיי.
למדתי, התמחיתי באורתודונטיה. יש לנו מומחים בטיפולי שורש, באנדודונטיה, מומחים בניתוחי חניכיים, מומחים בשיקום, מומחים ברפואת הפה, מומחים בכירורגיית פה ולסתות.
אוקיי.
אלה אנשים שמעבר אותם לימודי רפואת שיניים, באמת בחרו תחום ספציפי והגיעו לרמת מיומנות מאוד מאוד גבוהה.
עכשיו, איך אני יכולה לדעת שהרופא שמטפל בי הוא באמת רופא מיומן ולא מישהו שאתמול סיים לימודי רפואה? ומתלמד עליי, מה שנקרא. עושה את הקילומטרז שלו עליי.
אני חושב שהסוד של המערך שלי זה באמת איכות האנשים שלו. האנשים שלי הם מקצועיים ומקצוענים.
אוקיי.
למעשה, מי הם הרופאים שמטפלים בחיילים? אז חלק מהם הם באמת התודעים. התודעים שסיימו את הלימודים, הגיעו אל, רובם אגב מסיימים בהצטיינות את הלימודים שלהם,
mm-hmm.
מגיעים אל מערך רפואת השיניים, ובמשך תקופה לא קצרה נמצאים בעמדה כזאת שיש רופא ותיק שממש מוודא שהם יודעים מה הם עושים.
זאת אומרת, הם עובדים בזוג?
הם עובדים כשיש רופא ותיק סמוך אליהם.
אוקיי.
מעבר לזה, אני גם יודע מה כל רופא יודע כשהוא מסיים את הלימודים שלו. אני יודע מה התחומים שהוא חזק בהם, מה התחומים שהוא פחות חזק בהם. ואגב, זה בעיה שקיימת עבור כל רפואת השיניים בארץ, ובאותם תחומים שאנחנו זיהינו פער כבר לפני מספר שנים, אנחנו ייצרנו קורסים בתוך הצבא כדי לשפר את המיומנות, להגדיל את הניסיון, באמת להגיע למצב של הרופאים שלנו הם באמת ברמת איכות מאוד מאוד גבוהה. אגב, משהו שאין לו אך ורע באף מערכת אחרת, גם לא הרופאים באזרחות, לא מקדישים ולא משקיעים בהם כל כך הרבה זמן כדי לעלות ולשפר את המקצועיות שלהם.
רגע, מה שאתה אומר לי זה שיש קורסים בצבא שמכשירים רופאי שיניים? הרי אמרת שיש רק 100 ומשהו רופאים כלליים.
אז בגלל שכל כך חשובה לי איכות רפואת השיניים, אני לא מסתפק בזה שמגיע אליי אותו רופא עם תעודה ממשרד הבריאות. זו התעודה שמשרד הבריאות אמר, הוא קשיר להיות רופא שיניים. אנחנו לא מסתפקים בזה.
אוקיי. Okay.
אנחנו מעבר לזה עושים עוד קורסים בתחומים כמו טיפולי שורש, עקירות, שיקום, ביצוע כתרים, כדי להעלות את המיומנות שלו עוד ועוד ועוד, mm-hmm. עד רמה שאני ישן טוב בלילה, שאני יודע שלא משנה איזה חייל יגיע לאיזה רופא, בכל אחד ממרפאות השיניים שלי, אני יודע שהוא יקבל רפואת שיניים טובה.
אוקיי. Okay. אנחנו נשמע עכשיו את אברהם טל, הימים עוברים, ואז נדבר קצת על קורונה וטיפולי שיניים. נראה לי אי אפשר לא לדבר על קורונה. אז אברהם טל, הימים עוברים.
אם תלכי לי בשנייה עולמי קרוס, ואם אלך לך תצטערי על הזמנים בהם היינו יחד ושתקנו. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת? ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת? כמה נתעסק עוד בכיף, וכמה נתעכב עוד על השונה, ואיפה לא היינו מי שאנחנו באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת? ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת? הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת?
הזמן שלנו גם הוא רץ לו, ואנחנו חוזרים לרעיון שלנו עם סגן אלוף דוקטור נועם פרוטר. נועם, דיברנו על המומחיות של האנשים. אמרת לי כולם עתודאים, או חלקם עתודאים, יפה. ואני רוצה לשאול על החלק האחר. כי לא יודעת, לפעמים יש איזו תחושה שיש איזה רופא שלמד באיזה מדינה נידחת מבלי לנקוב בשמות. ואז הגיע לפה, ולא יודעת, אולי אפילו לא קיבלו אותו בשום מקום אחר לעבוד, ובסוף בצבא קיבלו אותו. אז יש דבר כזה?
אנחנו ממשיכים פה במסורת שבירת המיתוסים.
יאללה, מעולה.
אז אני ממש מברך על השאלות האלה, כי פעם אחת חשוב שאנשים באמת יבינו מניין מגיעים הרופאים אליי למערך. אז זכיתי לעמוד בראש מערך שהוא מעסיק מבוקש. מה זאת אומרת מעסיק מבוקש? יש יותר אנשים שרוצים לבוא ולהיות אצלי רופאי שיניים, מאשר אני באמת יכול לקלוט אותם. עכשיו, בהיותי...
אבל למה ש... סליחה שאני קוטעת אותך, למה שרופא ירצה לעבוד בצבא, במדים, עם המגבלות, לנסוע עם הרפושית ל... אני לא יודעת איפה, בגבול עזה, מאשר לשבת בקליניקה, בכיף, ולעבוד? למה שהוא ירצה את זה?
אז אני אתחיל עם שתי מילים מאוד מאוד גסות, ציונות ושליחות.
יש דברים כאלה?
יש דברים כאלה. יש לי רופאי שיניים שבהיותם בשירות הסדיר שלהם היו לוחמים, קצינים לוחמים, ביחידות מיוחדות.
אוקיי.
וזה טבוע בהם. הרצון הזה של לחזור ולהעניק משהו לחייל הצעיר, זה טבוע בהם. זה חלק מיותם באמת ציוניים אמיתיים.
אוקיי.
אז אמנם מילים גסות ופחות פופולרי להשתמש בהם, אבל זה, בעיניי, זה היסוד.
יאללה, בסדר. אז יש לך כמה כאלה.
אז יש כאלה. עכשיו, בנוסף, כבר תיארתי לך את היותי מעסיק שבונה את המקצועיות של הרופאים שלו, שזה דבר מאוד מאוד ייחודי.
אתה בודק איפה למד הבן אדם?
בוודאי שאני בודק איפה בדק הבן אדם. לא רק שאני בודק איפה הוא למד, אני גם בודק מה הוא יודע. היום אתה לא יכול להיכנס, לא יכול להיות רופא שיניים בצבא, אם לא עברת בדיקה, ממש מבחן, מבחן שהוא קודם כל מבחן עיוני מול שני רופאים, אחד מהם רופא מומחה, שבודק עד כמה אתה שולט בחומר. האם אתה יודע להבחן כמו שצריך, האם אתה יודע מה אתה אמור לעשות. אחרי זה אתה מגיע לתקופת מבחן, תקופת מבחן שאתה עדיין במילואים, לא הופך להיות רופא שלנו, okay. שאנחנו רואים גם את ההתנהלות שלך, שאתה מכבד את המטופלים, שאתה מסביר פנים, שאתה לא רק מקצועי, אלא אתה גם מקצוען אמיתי.
אוקיי.
עכשיו, בהיותי באמת מעסיק מבוקש, אני יכול לבחור רק את אלה שאני רוצה. עכשיו, יותר מזה, יש להם תמריץ מאוד מאוד גדול באמת להגיע למערך רפואת השיניים. אנחנו גם בית ספר להתמחויות. כמו שתיארתי קודם, את הנושא של המומחיות ברפואת שיניים. מערך רפואת השיניים מכשיר את המומחים שלו בעצמו.
אז זה בעצם התמריץ. אם דיברנו מקודם על ציונות, שזה תמריץ אחד,
נכון, נכון.
אז תמריץ שני זה המקצועיות.
זה הרצון שלהם להיות מקצועיים יותר, הרצון שלהם להתקבל התמחויות. התמחות היום באזרחות יכולה להיות אפילו עשרות אלפי שקלים לשנה.
שהמתמחה משלם?
שהמתמחה משלם למוסד, בוודאי. התמחות באורתודונטיה, באישור שיניים,
אוקיי.
עולה במוסדות בארץ באזור 80 אלף שקל לשנה.
אוקיי.
אצלי הוא, אם הוא יהיה טוב, אם הוא יהיה מצטיין, אם הוא יהיה רופא טוב, אז הוא יגיע לשם והוא לא יצטרך לשלם את הסכומים האלה. הוא יעשה את זה במדים.
אז זה התמריץ שלו. בוא, אם אנחנו מדברים על שאו מדמני, אז זה התמריץ שלו.
נכון. אני לא מתבייש בזה שמותר לשלב ציונות ושליחות, גם עם איזשהו רצון לפתח ולהתקדם כלכלית. זה לגיטימי בעיניי.
אוקיי. אז אתה אומר לי, קודם כל, אני מסתכל על איפה הבן אדם לומד, אבל אני גם שואל אותו, עושה לו מבחן לדעת.
זה שהוא מגיע עם התעודה, זה לא מספק בעיניי. הידע שלו, זה מה שחשוב בעיניי.
אוקיי. בוא נדבר רגע על חומרים. לא יודעת, לפעמים יש איזה, אנחנו מכירים את זה שיש כיסאות שקונים מיד שנייה, שולחנות שמישהו תרם והצבא לוקח. איך אני יודעת שהחומרים שמשתמשים בהם הם חומרים טובים, ולא איזה משהו שדחפו לו במסגרת איזה מכרז?
אז השאלה שפעם הייתי שומע זה, בטח חומרי סתימה שלכם הם הכי זולים שיש.
אוקיי.
אז אולי אנשים לא יודעים, אבל מערך רפואת השיניים בצהל, הוא לא נמדד ברווחיות שלו. והרופא okay. שיניים בסוף החודש, הוא לא לוקח את הרווח של מרפאת השיניים הביתה.
Mm-hmm.
ולכן כל הנושא של האלמנט הכלכלי בבחירת המוצרים, בבחירת החומרים, לגמרי יורד מהשולחן.
Okay.
יש לנו אנשים, יש לנו מדור, שתחום התמחותו זה בחירה של חומרים ומכשירים שהם המתאימים והטובים ביותר בכל תחום. אין פה שום הסתכלות כלכלית, אנחנו לא ננסה לחסוך כסף כדי לקנות חומר יותר זול, כי שוב, אנחנו לא מרוויחים יותר.
מה שכן צריך להגיד, זה שאם הולכים נגיד לכל רופא שיניים בחוץ, אז יש לו אינטרס לעשות טיפולים יותר גדולים וטיפולים יותר מסובכים, כי שם הוא מקבל על זה כסף. זה כן אפשר להגיד, ופה הרופא שיניים...
חד משמעית, תחשבו איזה נהדר זה שבסוף רופא השיניים, ההחלטה שהוא יקבל והחומרים שהוא ישתמש בהם, זה אובייקטיבי לחלוטין. הוא לא תלוי. התלוש מסכור שלו בסוף החודש
כן.
יישאר אותו דבר, אם הוא יעשה לך בדיוק רק את הטיפולים שאתה צריך, וישתמש בחומרים הכי טובים שיש לו, הוא לא צריך להעמיס טיפולים, להמציא טיפולים חלילה. לא שאני מאשים שרופא שיניים ממציאים טיפולים, אבל אנחנו מכירים את,
כן,
את המציאות.
ברור.
אנחנו יודעים שהוא יכול לעשות נטו את מה שהוא מאמין בו.
אוקיי. הבטחתי לפני השיר שנדבר קצת על רפואת שיניים וקורונה, הרי אי אפשר שלא לדבר על קורונה. אז יש איזשהו, אני מניחה שלפחות בתחילת תקופת הקורונה, היה איזשהו קושי, כי בסוף, אתה יודע, אתה התקרב מאוד מאוד לאדם, פה פתוח, רוק, זה היה איזשהו חשש, לא?
הקורונה, חתיכת אתגר. צריך להבין ש, קודם כל במרפאת השיניים, אפשר לתאר את זה בהרבה מילים, אבל הרופא שיניים עובד בתוך הפה של המטופל.
נכון.
אי אפשר להימנע מזה. ואם אנחנו מבינים שבאמת ההדבקה עוברת ברוק או ברסס, וכשמבצעים טיפול שיניים יש רסס מסביב, אפשר להבין את הקישור המיידי שנעשה בין מרפאות שיניים והסכנה להדבקה.
Okay.
אגב, לא רק הדבקה של הרופא מהמטופל, אלא גם מטופל מהרופא, וגם מטופל אחד מהמטופל שבא אחריו. אם כל החדר מתמלא ברסס, ובהתחלה חששנו מאוד גם שהמשטחים מדבקים, כמובן שהיה פה איזושהי בהלה. הדיווחים שקיבלנו, באמת קראנו מסין דיווחים מועטים מאוד, אבל הם דיברו על רופאי אף זנגרון שמתים כמו זבובים אחרי בדיקה של חולי קורונה.
אוקיי.
משם בעצם התחלנו. ובאמת...
שמה זה אומר? שבהתחלה לא היו טיפולים? זאת אומרת,
ובאמת אני קיבלתי החלטה לסגור את מרפאות השיניים.
במרץ.
במרץ קיבלנו החלטה לסגור את מרפאות השיניים ולטפל אך ורק במקרה עזרה ראשונה.
אוקיי.
ובמשך כמעט חודש, אולי אפילו קצת יותר מחודש, ככה עבד מערך רפואת השיניים. וזו הייתה
מתכונת חירום בלבד.
מתכונת חירום בלבד.
אוקיי.
כי שוב, חיינו תחת הרושם שהחשיפה לרסס תיגמר במוות. אני מקצין את זה, אבל זו הייתה התפיסה.
אוקיי.
לאט לאט צברנו ניסיון, צברנו ידע, צברנו ביטחון, ולא פחות חשוב מזה, צברנו אמצעי מיגון וטכניקות מיגון.
אוקיי. אז היום כשאני מגיעה למרפאת שיניים?
אז היום מרפאות השיניים, כבר מספטמבר אפשר להגיד,
אוקיי.
מרפאות השיניים פועלות במתכונת רגילה לחלוטין. ההבדל היחידי, אוקיי. אפשר לייחס אותו להבדל ויזואלי. אתה תראה את רופא השיניים שלך הרבה יותר ממוגן ממה שהיית רגיל לראות אותו. אתה תראה אותו עם חלוק ארוך חד פעמי, אתה תראה אותו עם מגן פנים, אתה תראה אותו עם מסכת N95 מכוסה מכף רגל עד ראש, אתה גם תראה שהוא מקפיד יותר לחטא את המשטחים. מבחינתי, יש הרבה מאוד דברים רעים שהביאה איתם הקורונה. אבל הכל הנושא של לחדד את החושים שלנו, את תשומת הלב שלנו, להקפדה על מניעת העברת זיהומים, זה משהו מבורך, שאני מאוד מאוד מקווה שגם אם כשהקורונה תעזוב אותנו, אנחנו נמשיך ככה, כי זיהומים תמיד היו קיימים, רק הפעם זה פשוט היה בפנים שלנו, זה היה ברור לכולם.
אני מניחה שכשאתה מדבר על מיגון, אז זה גם לסייעת. זה אותו דבר.
צוות רפואי הוא צוות רפואי, אין הבדל אצלי בין מיגון לרופא וסייעת, מי שנחשף למטופל חייב להיות ממוגן, חייב להיות ממוגן באמת באמצעים הטובים ביותר שאני יכול לרכוש עבורו.
ויש באמת היום בצבא גם אמצעים וגם כמות מספקת כדי לאפשר את התחלופה הזאת בין כל חד מטופל?
חד משמעית. יש לנו, לא חסר לנו אמצעי מיגון, לא חסרים לנו תמיסות חיתוי,
ויש גם הקפדה,
יש הקפדה
ומודעות בנושא?
המטופלים ישימו לב שקודם כל שואלים אותם שאלות שבהתחלה שמעולם לא היו שואלים אותם.
למשל?
האם נחשפת לחולי קורונה? האם ביקרת בחול? האם אתה בבידוד? שאלות שלמדנו כדי להיזהר. וגם עוד הבדל נוסף זה שפתאום נראה כאילו חדרי המתנה ריקים. אבל חדרי המתנה לא ריקים כי לא מגיעים אנשים. אנחנו הבנו שיש סכנת הדבקה בהתקהלות בתוך חדרי המתנה. לכן אנחנו מרווחים אותם, מרווחים קצת יותר תורים, כדי למנוע באמת את אותה התקהלות. אני מאוד מאוד גאה ושמח להגיד, א', שהרופאים שלי הפנימו, למדו, אני אגיד אפילו גילו אומץ לב, ומספר הטיפולים שאנחנו עושים היום זהה לחלוטין למה שהיה בתחילת שנה שעברה.
זאת אומרת, גם הדבקתם את הפער וגם...
חד אין, משמעית. ויותר מזה, יש לנו לא מעט מקרים מתועדים, שאנחנו יודעים שטיפלנו באנשים חולים. הם יצאו חולים בבדיקות מעבדה,
okay.
ובזכות אותו מיגון שלנו, אף איש צוות רפואי לא נדבק,
לא נדבק,
ואף מטופל שהיה לפני או אחרי, גם לא נדבק.
זאת אומרת שהמיגון מוכיח את עצמו. שלנו. כן, לגמרי. אני רוצה רגע אחד לדבר על קורונה בהקשר הנוכחי, קצת מעבר לרפואת שיניים. אז בוא, אני ככה חיפשתי קצת באינטרנט וראיתי שהייתה לך מעורבות בנושא הזה, אז בוא תספר ממש כמה דקות לפני הסוף.
נכון, באמת הקורונה פגשה אותי לא רק כראש מערך רפואת השיניים, אלא יש לי כובע נוסף. אני מפקד יחידה שהיא היחידה לזיהוי חללים וחקר סיבות המוות.
אוקיי. לא סימפטי.
שליחות, חד משמעית.
נכון.
זו שליחות. לפני מספר שנים הקמנו בשיתוף עם הרבנות הצבאית מעבדה שנועדה לזיהוי DNA, זיהוי חללים על פי DNA.
אוקיי.
בשלבים המאוד מאוד מוקדמים של המגפה, אני מדבר על ממש סוף פברואר, הבנו שיש לנו יכולת לקחת את אותה מעבדה ולהסב אותה, להפוך אותה למעבדה שתוכל לזהות את ה-RNA של נגיף הקורונה, למעשה לשמש כמעבדה לזיהוי קורונה. כשהעלינו את הרעיון, בהתחלה זה היה נשמע בלתי נתפס, אף אחד לא הצליח לעשות את זה עד אז. מוסדות מאוד מפוארים, מאוד מתקדמים, ניסו באותה תקופה לפתוח מעבדות, אבל בהיעדר ציוד ובהיעדר ידע וניסיון, הם...
אנחנו מדברים על מעבדות לבדיקת קורונה.
מעבדות לבדיקת קורונה.
כדי לראות אם האנשים חולים לא חולים. כן, זה היה ממש בהתחלה.
אותן בדיקות שהיום אתה מגיע לדרייבין, והקופות יודעות לעשות עשרות אלפים,
כן.
אנחנו מדברים על החודשים הראשונים שכל המדינה ידעה לעשות 2,000, 3,000, 4,000, 8,000, היה נראה לנו איזשהו הישג יוצא דופן. הבנו שאנחנו יכולים לקחת את המעבדה שלנו, באמת להסב אותה למעבדה כזאת.
אוקיי.
אני עברתי לתפקיד שלי בחירום, כמפקד היחידה, הפעלתי את המעבדה, לקחתי גם רופאי שיניים שמשרתים במעבדה כרופאי שיניים, שמזהים חללים על פי שיניים, ונתנו להם תפקידים בתוך המעבדה, הבאנו כמעט את כל הביולוגים שיש בצהל, הכשרנו אותם, לימדנו אותם לזהות את נגיף הקורונה, וכשבארץ כמעט ולא היה מעבדות, היה מעבדות, על כף יד אחת אפשר לספור את כל המעבדות שהיו, לצהל כבר הייתה מעבדה, היה מנגנון שלם שידע לדגום בקצה את החייל, להביא את הדגימה למעבדה, לייצר תוצאות ולהחזיר את התוצאות לחייל, כשעדיין הקופות חיפשו את הדרך איך לעשות את זה.
והשירות היה צהל פנימה, זאת אומרת רק לצהל, או שהשירות היה גם לגופים אזרחיים?
השירות ניתן לצהל ולגופי ביטחון אחרים. אנחנו שמרנו אותו, היה לנו חשוב לשמור את הזמינות של בדיקות קורונה עבור חיילי צהל. צריך להבין שיש פה משמעות למבצעיות. היו מבצעים היה לגביהם סימן שאלה, יצא לפועל או לא יצא לפועל כתלות באם החיילים בריאים או חולים בקורונה.
ברור.
לכן שימרנו את היכולת הזאת עבור חיילי צהל.
אוקיי. אני חוזרת רגע אחד לנושא הזה של רפואת שיניים. דיברנו על חיילי חובה, הזכרת ככה בחצי משפט זכאות למשרתי קבע. יש זכאויות יותר רחבות למשרתים, לגמלאים, למי שפרש?
אז כמו שציינתי בתחילת דבריי, ככל שאתה צובר ותק בקבע, כך עולה הזכאות שלך.
אוקיי. Okay.
למעשה, השנה הראשונה שלך בקבע, מיום אפס עד תום השנה הראשונה, אתה לא זכאי לשום דבר מעבר לחייל חובה.
Okay.
זה חשוב אגב להדגיש את זה, כי אולי באופן פרדוקסלי, לוחם שהיה זכאי לשישה כתרים עד יום שירות החובה שלו, עם כניסתו לקבע, נגיד והוא נשאר להיות קצין, הוא יאבד את הזכאות הזאת בשנה הראשונה.
מה זאת אומרת? כן, זאת אומרת כן. שהשישה או החמישה כתרים שדיברת עליהם...
הם שמורים לחיילי חובה.
וברגע שעברתי לקבע, אני לא זכאי?
חד משמעית.
וואו, אז זה ממש ממש חשוב. זאת אומרת, בתום שירות חובה, גם אם נכנסת לשנת הקבע הראשונה, אתה לא זכאי לשום דבר. חשוב.
ההטבות האלה למטופלי התש וללוחמים, הם שמורים לחיילי החובה. מתוך הרצון שלנו באמת לתגמל ולעזור ולסייע לחיילי חובה, אנחנו ייחדנו את הזכאויות האלה לחיילי חובה.
לא, אני פשוט חשבתי שאם אתה, יש לי עוד מחויבות לקבע לתשעה חודשים, אז הזכאות הזו ממשיכה לי.
סולם הזכאויות של אנשי הקבע הוא שונה מחיילי החובה, רק בתחילת השנה השנייה.
אוקיי.
למעשה, מתחילת השנה השנייה, אתה זכאי בחזרה לשלושה כתרים.
אוקיי.
כשאתה מגיע בהמשך, זה עולה לעשרה כתרים, ומעל...
זה הולך ועולה.
ומעל שבע שנים בצבא, אתה זכאי למעשה לכל כתר שאתה רוצה, אתה זכאי גם לאישור שיניים על חשבון הצבא.
והלבנה, מתי באה הלבנה?
לא זכאים להלבנה.
לא משנה מה הדרגה, אין הלבנה?
כי החלטה גורפת, טיפולים אסתטיים כמו הלבנה, אנחנו לא עושים בצבא.
הבנתי, אוקיי, אז זה לא קשור לפזם.
נכון.
טוב. גמלאים?
אז גמלאים יכולים לבוא ולהמשיך לטפל בצבא. הם מטפלים בתשלום.
אוקיי.
הם זכאים לרוב הטיפולים שהם היו זכאים כאנשי קבע, לא לכל הטיפולים. אנחנו באמת יש לנו מחשבות להרחיב את זה. אנחנו חוששים שאם נרחיב את זה, זה יהיה על חשבון אנשי הקבע, לכן אנחנו מאוד מאוד נזהרים.
רגע, הזכאות היא, אני בתור גמלאית, עכשיו אני יכולה להיכנס לבסיס צבאי כדי לקבל טיפול רפואי? טיפול שיניים?
את יכולה להמשיך את הטיפול השיקומי שעשית בתשלום.
אוקיי, ואם לא, אין לי המשכיות של משהו.
את עדיין יכולה לעשות את זה, את יכולה להביא גם את בן זוגך, גם הוא יכול לקבל טיפולים אצלנו.
אוקיי.
עוד אוכלוסייה שאנחנו כמעט בשוכחים תמיד, זה ילדים של אנשי קבע.
אוקיי.
זכאים לאישור שיניים. אישור שיניים, האישור שיניים הוא בתשלום, אבל הוא בתשלום אטרקטיבי.
אוקיי.
נעשה על ידי רופאים מומחים אצלנו במחלקה בתל השומר. וזה גם משהו שמכניסתך לקבע למעשה אתה יכול להביא את הילד שלך, ואם הוא צריך הוא יקבל את האישור שיניים.
מעניין, זה משהו שלא ידענו אותו. ממש לפני שאנחנו ככה מסכמים, יש לנו עוד דקה אחת, אני ככה, דיברנו על הרבה מיתוסים, יש עוד איזשהו מיתוס שאתה רוצה לנפץ, או שנסתפק במה שניפצנו עד כה?
אני חושב שניפצנו לא מעט מיתוסים. אני מאוד מאמין ברופאים שלי. אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, הם רופאים מקצועיים, הם רופאים שמרגישים שזה שליחות מה שהם עושים, אכפת להם המטופל, אכפת להם מבריאות השיניים של המטופל, והם יעשו הכל בשבילו.
אז בואו בהמוניכם. סגן אלוף דוקטור נועם פרוטר, תודה רבה על הרעיון ועל המידע המאוד מאוד חשוב. אנחנו חותמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. נאחל לכם חג פורים שמח, בריא, תשמרו על עצמכם, תחגגו את חג הפורים בהתאם להנחיות, עם מסכות של פורים, אבל גם עם מסכות שישמרו עליכם וידאגו לבריאות שלכם, ואנחנו נתראה כאן שוב, יום שני, בשעה 12, עם נושא חדש שרלוונטי לכם, המשרתים. אני עורכת דין אולי שוורץ, חותמת כאן עוד תוכנית, אנחנו מסיימים עם עברי לידר, מישהו פעם, חג שמח, המשך יום מעולה.
רציתי לטעום מהכל בחיים. Oh, when you shout, yeah.
לימון לימון, הנה אני בא, לובה פעמון, השטיח האדום. יש איתם הפיח של העיר, הצל והאור, בוא תשימו את הידיים באוויר. מפתיע במון מתל אביב ועד קהיר, אני מזיר, החור בעיר אני לא משאיר. לא מיות ודה, אבל אני זה עם השפיק, כוח הריץ לפיץ אני מפציץ, בוא, בוא תציץ. אני בא, מי מעיל, אור, לימוזי שחור, בלום תמיד קדימה שחרה מאחור. טאו, א' גוף, תשומים בכל חור, את ההצלחה הזאת פשוט, אי אפשר לעצור. לחיי, אין צנע בלעדיי, מנה, ז'בועה.